שומעים? גלץ עסקטים.
קורס קציני השריון, קקש, מחזור נונהי, אמור היה להסתיים בסוף אוקטובר 73. במשך ארבעה חודשים ערכו עשרות צוערי השריון השלמה חילית, שבסופה אמורים היו לקבל את דרגות הקצונה, אלא שטקס סיום על רחבת המסדרים בג'וליס מעולם לא נערך.
קורס קצינים ששימון היה בו, הוא לא הסתיים. פתאום הודיעו להם שהולכת לפרוץ מלחמה, ולקחו שישה חבר'ה, והפרידו אותם מיתר הכוח, מיתר מאה וכמה צוערים. הפכו אותם לממ"מים עוד לפני הסיום. והוא היה בין השישה האלה.
ששת צוערי הקקש, ובהם שמעון בן דרור, נשלחו ביומה הראשון של המלחמה בבהילות למערב סיני, אל אחד מריכוזי השריון שהתמקם צפונית-מזרחית לתעלה. סמוך לתשע בערב הגיע למקום טנק שמפקדו נפצע, ובין ששת הצוערים החל ויכוח מי יתפוס את מקומו של המפקד.
מי נכנס, מי לא נכנס, שמעון פשוט נכנס לתוך הטנק, הוא אומר, זהו, הטנק שלי יסע. מאותו רגע, אלה שישבו בתוך הטנק, שהטנק שלהם התחלף, הם רק ראו את הנעליים שלו ושמעו את הקול שלו בקשר.
מיכאל בן דרור פגש באחיו הצעיר שמעון 10 ימים קודם לכן, בערב ראש השנה, בבית ההורים בקיבוץ דן נחמיה בגליל העליון. לא הרבה הוא זוכר מהפגישות האחרונות מחופשת החג ההיא, שאיש מהם לא שיער שאחריה תפרוץ מלחמה גדולה. הוא זוכר רק כיצד אחיו יצא מהבית והלך לעשות סקי מים מאולתר בבריכת הדגים שבקיבוץ. הוא האמין שיפגשו בעוד שבועיים בטקס סיום קורס קציני השריון של האח הצעיר.
אשת חן, אשת חן, לשון אש, לשון אש, נהג זהיר, נהג זהיר, מברג כיס, מברג כיס, מברג כיס,
מברג. כשפרצה המלחמה, גויס מיכאל, האח הבכור, למילואים ונשלח לרמת הגולן. בכל ימיה הראשונים של המלחמה לא עלה בכלל על דעתו לדאוג לאחיו הצעיר.
אשתי אצלנו, היא הייתה תורנית בקיבוץ, אז היא הייתה תורנית טלפון, ובן כיתה של שמעון מסר ממנו דש. ראה את החבר'ה של שמעון, הוא לא יודע ששמעון הופרד ושהוא לא שם. זה העריך לנו את הפתיל כמעט עד סוף המלחמה, אמרנו, אוקיי, הוא ראה את שמעון, בסדר. בסוף המלחמה השקט התחיל להדאיג אותי, וכמו שהייתה הפסקת אש, ביקשתי אישור לצאת לבדוק מה קורה. התחלתי מבית השריון בתל אביב לשאול, לברר. איכשהו הגעתי לבית חולים איכילוב, ששם שכב פצוע אחד מששת המופרדים מקיבוץ דוברת. היו דדי ואפריים, דדי ישראלי, שני אחים ששניהם נפלו באותה מלחמה באותה יחידה. הוא היה מצב מאוד קשה, מלא קביעות. וכשהגענו לשם כדי לתחקר אותו, אז אמרו, אפשר להיכנס, והסתבר שממש באותו זמן נפטר. ואז אני זוכר שהגעתי לג'וליס, ובג'וליס היו חבר'ה שהיו איתו, נדמה לי, או בצמא, או במתקים, לא מהקורסינים הזה. ואני זוכר, באתי לחדר אוכל, הם ישבו שם, ואני בכל מקום הצגתי כידיד של המשפחה, לא בתור אח. כי היה לי ברור שברגע שאני מציג את עצמי בתור אח, אז הכל יהיה אחרת. אני זוכר שישב שם איזה חייל אחד, והיה לו צלחת מלאה יטריות כזאת, עם קטשופ או משהו, משהו אדום בפנים. הוא בפה מלא יטריות וקטשופ, הרים את להם, בן דרור, הוא נהרג.
מיכאל מחליט לקחת רכב צבאי ולסוע מג'וליס לסיני, לאזור תעלת סואץ, אל המקום שאליו נשלחו אחיו וחמשת חבריו מקורס קציני השריון.
ושם פגשתי עוד פעם חבר'ה שהיו איתו, ובין היתר, לתדהמתי, פגשתי גם את הנהג, שהיה הנהג של הטנק שבו הוא נפגע. אבל הנהג הזה לא זכר כלום. אני זוכר בחור צחקן ושמח, והוא לא זכר. הם כנראה היו בהלם קרב. אמרו לי, תשמע, מי שיודע הכי טוב זה יעקב חבס, ינקל חבס, שהוא יצא לחופשה והוא גר בבאר שבע. באותו לילה הגענו לאוטו ונסענו מהתעלה לבאר שבע, שזה בערך 7 שעות נסיעה. הגעתי לבאר שבע לאיזה בלוק ענקי, היו שם אז בלוקים, אני יודע, 200 מטר אורך, לך תמצא בכלל. ובשתיים בלילה הגעתי למשפחת חבס באיזה קומה למעלה, דפקתי בדלת, הם לא רצו לפתוח לי, המשפחה של חבס, אז הם, יעקב חבס, אז הם מאוד נבלו, כאילו שאני בא לקחת, אמרתי, תראו, זה בסדר. ואז החלטתי שאין לי ברירה, מעבר לדלת הסגורה, אמרתי, אני רוצה לברר קצת פרטים על בן דרור, על מתק שלך. ובסוף, להפתעתי, פתחו את הדלת, והוא בעצם ישב שם ואיבב, כאילו כל הזמן, 2 בלילה, זה כבר כמעט 3, יושב וכל המשפחה מסביב, ואני צריך להיות כאילו החזק. אז שאלתי, איך הוא נהרג? אז הוא אומר, הטיל שפגע בטנק, פגע גם בו. אז לקחתי את היד שלו ואמרתי, עכשיו תיגע בי, איפה בדיוק אתה ראית פצע? פה, 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 בראש? ואז פחות או יותר הסתבר לי ככה. בשלב מסוים חטפו טיל, כנראה סגר, על הטנק, שימון היה חשוף בצריח, אז הוא ישר חטף.
גם שנים ארוכות לאחר שהסתיימו הקרבות, לא נמצאו במרחבי סיני שרידיו של הטנק הישראלי. לא התגלו שרידי גופתו של שמעון בן דרור.
בשנת, נדמה לי 79 או משהו כזה, או 80, הייתה משלחת משותפת ישראלית-מצרית שישבה על כל מיני תנאים של הפסקת אש, והם הזמינו אותנו, את המשפחה שלי, לנסוע למקום המשוער, ואם אנחנו רוצים לחפש בעצמנו. אז אמא שלי ואנוכי טסנו בפאר והדר, זה פשוט משהו שהוא נראה סוריאליסטי לגמרי, אני לא מאמין בכלל שהיה דבר כזה. טסנו לשדה תעופה באיסמאיליה, ביקשתי אישור ללכת לחפש, וכבר הכנתי שיעורים טוב טוב לפני כן, עד כדי ספירת צעדים ואזימות ודברים, ידעתי בדיוק לאן אני הולך. יש סרט מפורסם שנקרא אורפאו נגרו. שיר סרט ברזילאי כזה. יש שם הקטע שכל הנשמות, כאילו כל מיני ניירות או דוקומנטים כאלה, מסמכים, עפים באיזה חלל ענקי של איזה חדר מדרגות ענק בבניין, ככה ברוח, לאט לאט נושרים, זה כאילו מדמה נשמות, וזה כאילו השאול. ומה שראיתי שם, זה היה משהו מחריד, היה משטח עצום של חולות, מאופק עד אופק, לא היה כלום. והיו כל מיני שרידים צהליים של, בעיקר כאן זוכר, קראי עיתונים מציבים עברית, קטעי עיתונים, קצת גרביים צהליות כאלה, כל מיני נעליים צהליות שבלטו מתוך החול, כי כבר עברו איזה 7-8 שנים. זה היה מין משהו סוריאליסטי לגמרי, הקרקע הייתה זרועה מצרדים עציבים כאלה, ישנים אגב איכשהו נקיים, כי המדבר כל הזמן מכסה בחול.
סגן משנה שמעון בן דרור, בן 22 מקיבוץ דנה חימיה, לוחם בשריון, נפל בקרבות הבלימה מול הכוחות המצריים בסיני ביומה הראשון של מלחמת יום הכיפורים, 6 באוקטובר 1973. מקום קבורתו לא נודע. בעזבונו נמצאו שירים שכתב, מתוכם בחר הזמר דני רובס לבצע את השיר קווים מקבילים מתים.
קווים מקבילים הוא טקסט קצת חנוך לויני, והשיר הזה בעצם עוסק בחבר שלו גלעד שנהרג משהו כמו שנה לפני שהוא נהרג. סוג של שני קווים מקבילים שהולכים יחד וחושבים שיגיעו ביחד לאינסוף. גופתו לא נמצא אף פעם של שמעון, אז הוא גם סוג של משהו של קו מקביל כזה שהולך לאינסוף בלי להגיע לשם בעצם אף פעם.
שיגיעו ביחד לאינסוף, קווים מקבילים הולכים ביחד.